ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף יוד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מלמטה, מסוף העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נציין דבר ראשון, אתם רואים פס כפול שמגיש אולה אמר רב אלעזר. יש לציין שהרבנו חננאל אומר, ואנחנו הבלטנו את האמירה הזאת בשולי הדף, כיוון שהזכיר שמועות דאולה, הכוונה אולה אמר רב אלעזר, משלימה. הסיבה שאנחנו מציינים את זה כי בשיעור הקודם היה לנו המימו הראשונה של אולה אמר רב אלעזר, והמימו הזאת הייתה קשורה לסוגיה שקדם לה. אבל כאן אנחנו נלמד הלכה בשמו, אבל אין לו שום קשר לסוגיה חוץ מזה שזה בשמו של אולה אמר רב אלעזר. כמו כן, בעמוד הבא נראה עוד כמה מימות של אולה אמר רב אלעזר. אנחנו גם מספרנו אותם, אתם רואים שאנחנו מגיעים עד מספר 7 בעמוד ב'. בקשר לפתיחת שיעורנו היום, אנחנו נפנה לשוליים, נקרא מה שכתבנו תחת הכותרת נושא, ועוד כמה משפטים של הקדמה, כי אנחנו נכנסים לתחום ששייך יותר למסכת נידה, בענייני תומת לידה. בכל אופן, כתבנו כאן תחת הכותרת נושא שיליה, כידוע השיליה מחזיק את הוולד בתוך רחם האישה, שיליה שיצתה מקצתה ביום ראשון, מקצתה ביום שני, ממתי מונים לאישה ימי טומאה וטהרה. אנחנו נזכיר, על פי מה שכתוב בתורה, שאישה שילדה, נגיד לדוגמה נקבה, היא טמאה טומאת לידה למשך שבועיים. אחרי השבועיים היא מתחילה תקופה ממושכת של עוד 66 ימים של טהרה. זה אומר שגם אם היא רואה דם, היא טהורה. זה נקרא ימי טהרה. כל מה שאנחנו אומרים כעת לא קשור כי הוא זה לתחום של הלכה למעשה, אלא לדינים שעיקרם הם דאורייתא, והיום לא באים לידי ביטוי. בדין טומאה וטהרה, טומאת לידה, כפי שאמרנו, בלידת נקבה היא תהיה טמאה למשך 14 יום, ואחר כך אם היא רואה דם היא תהיה טהורה עד ליום 80 מהלידה. השליה שאנחנו מדברים עליו לא יצתה לגמרי ביום ראשון, אלא מקצתה יצאה ביום אחד ומקצתה ביום השני. זה גם יכול להיות במשך לפני שקיעה ואחר שקיעה, זה לא צריך להיות איזה הפרש גדול, אבל מה שחשוב לנו זה שהשליה לא יצתה כולה ביום אחד, אלא מקצתה ביום אחד ובמקצתה למחרת. יהיה לנו גם אמירה שאם יש שליה, אפילו מקצת שליה, זה מסמן מראה שהיה ולד. כמה מהוולד זה לא חשוב. וגם כשאנחנו מדברים על לידה, זה כולל מצבים שהוולד פשוט נמאס, הוא נימוח. אבל לגבי לידה זה נקרא לידה, זה לא צריך להיות איזו תינוקת שלמה. והעניין הזה של מקצת שליה מסמן שהיה משהו מהבלן, אומר שמבחינת דיני יולדת ייתכן שהיא ילדה כבר באותו יום ראשון. האם זה אומר לנו שנתחיל לספור מאותו יום ראשון שיצא מקצת שליה 14 יום, ואז ביום 15 אם היא תראה דם היא תהיה טהורה, או לא מתחילים מיום ראשון אלא מתחילים את המניין מיום השני, ואז 14 ימים אחר כך, שזה בעצם 15 ימים אחרי יום הראשון, רק אז נחשבין ימי הטהרה. עד כאן דברנו בתור הקדמה. עכשיו ניכנס לגמרא, ואמרו לה, אמר רב אלעזר, שליה שיצתה מקצתה ביום ראשון ומקצתה ביום שני מונין לה מן הראשון. אני אומר לכם כבר, כי אתם רואים בגמרא מספר אחד בעיגול, מונין לה מן הראשון, זה שלב הראשוני. לא הגענו למסקנת הגמרא עדיין, אבל מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שמתחילים למנות את ימי הלידה כבר מאותו יום ראשון. אז זה אומר לנו ש14 ימים של תומעת לידה, ואחרי סיום 14 הימים האלו ביום ה15 היא תהיה טהורה גם אם היא תראה דמים. אמר לי רבה, מהי דעתך לחומרה? אתה אומר הלכה שזה כדי לחשוש לחומרה, מה זאת אומרת? שגם מיום הראשון כבר אני מחשיב אותה כיולדת? אבל תחומה דעתי לידי כולה הוא דקה מתארית לה מראשון. אתה בעצם נותן לנו מה שנראה חומרה, אבל בסופו של דבר זה כולה. למה? כי אחרי 14 יום אתה כבר אומר ביום ה15 אם היא תראה דמים יהיה תאורה. אולי המניין צריך להיות מיום השני, ואז אותו יום 15 שהזכרנו עכשיו הוא בעצם עדיין יום 14 אם אתה מתחיל את המניין מיום השני. אלא אמר רבה, לחוש חוששת, אנחנו חוששים כבר מיום הראשון שהיא תמאה תומת לידה, ואם היא נוגעת בתהרות היא תתמא אותם כבר מיום הראשון. נמנע לא ממניה, אבל המניין לקראת ימי הטהרה, מניין ימי הטומאה, לא אלא משני, אלא לשני. המניין יתחיל רק מיום השני. וכפי שאמרנו עכשיו, ביום ה14 מיום השני, בעצם הוא יום ה15 מיום הראשון. ואם היינו מונים מיום הראשון, אותו יום 15 היה יום של טהרה, אבל אנחנו אומרים לא, אנחנו נתחילים את מניין ימי הטומאה ואחר כך הטהרה מיום השני. עכשיו אנחנו נעבור על כמה וכמה נקודות שאמרנו בעל פה דרך רש"י. מונין לה מן הראשון, אומר רש"י, שורה שנייה מתחת לגמרא, מיום ראשון תמיה, ואפילו הווי לידה יבשתה. עניין של תומת לידה זה לא תלוי על דמים ממש שיוצאים מן האישה היולדת, גם אם לא היו דמים, עצם זה שהיא יולדת זה אומר לנו שהיא תהיה תמיה. ואם מדובר בתינוקת, 14 ימים של תומה. ממשיך רש"י, לחומרה זה שאמרנו מונים מהראשון מתמין טהרות שנגע בראשון משעת יציאת שדיה. ואז אמרנו בגמרא, אתה רצית להיות מחמיר כביכול, אבל זה חומרה שמביא לידי כולה. ממשיך רשי דקה מתארית למי ראשון, שתספרת 14 יום של נקבה עם יום הראשון, ודמים שתראה ביום 15 טהורים, דיינו כולה. דאי הוי מניא מי שנים, היינו מונים מיום השני שהחלק האחרון של השביעה יצא, לא חילה ימי טהרת למחר. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. מי כמשמען? אנחנו פונים לאולה שאמר שחוששים מיום הראשון כבר לטומאה בזמן שיצתה מקצת שביעה בלבד. ואז על זה הגמרא שואלת, מי כמשמען? מה אולה מבשר לנו בזה שאומר שמיום הראשון כבר חוששים? דאין מקצת שליה ולא ולד? האם זה מה שאולה מלמד? תנינה, דבר הזה אנחנו כבר יכולים לדעת ממקור תנאי. אני לא צריך אולה שאמורה ללמד דבר שכבר שנוי בתנאים. והנה המקור שליה, ואנחנו כאן מדברים על בהמה שיצתה מקצתה, כלומר מקצת שליה של אותה בהמה הייתה בחוץ לפני ששחטנו את הבהמה הזאת, אסורה באכילה. השליה כולה אסורה באכילה. סימן ולד באישה, סימן ולד בבהמה. אנחנו יודעים שאם אדם שוחט בהמה מעוברת ושום דבר לא יצא החוצה, כל מה שבתוך הבהמה שנשחטה, כולל העובר, כולל השדיה, הכל מותר באכילה על ידי שחיטת האם. אבל אם יצתה מקצתה, ככה אנחנו אומרים כאן, לפני השחיטה, אז השחיטה ששחטנו האם לא חלה על החלק שיצא מחוץ לגופה. ולא רק זה, אנחנו אומרים שכל השליה במקרה כזה אסורה באכילה. אז המקור הזה בעצם אומר לנו מה שהיה נראה שאולה אומר, שגם מקצת שליה אין מקצת שליה בלי ולד. אנחנו כעת נראה את הדברים האלו ברש"י. דאין מקצת שליה ולא ולד, ומשום הכי חוששת שמה רוב מיחוי הוולד. הסברנו את זה מקודם, שאולי הוולד בכלל נמס. אנחנו חוששים שאולי רוב מיחוי הוולד יצא באותו מקצת, ומחינפק רוב ולד הווילי כילוד, כי נאמין למסכת נידה, זה כאן ציטוט מהגמרא שם, יצא מחותך או מסורס עד שיצא רובו. אז אם עובר יצא בצורה כזאת מחותך או מסורס, האישה אינה תמיה תומת לידה עד שיצא רוב. וממנה ודאי לא מניה מראשון, לא מונים את הימי תומת לידה מיום הראשון, דשמה לא נפק רובה עד שני. תהי יש מקצת שליה בלא ולד, אם היה כזה אפשרות, לא הווחיישינן לתמי תרות. לא היינו מתמים על צד הספק את התרות, אם קיים מציאות של מקצת שליה בלי ולד. תקולי היי לא חיישינן, דני מטרי חומרי. ככה לא היינו אומרים שתי חומרות, אחד דילמה נפקה ושתיים ורוב נפקה. אבל עכשיו שם אין כאן ספק דילמה נפקה, אלא ודאי נפקה. רק השאלה האם במקצת השאלה שיצתה, האם היה רוב ולד בתוך זה או לא, זה ספק אחד. ועל ספק אחד אנחנו חוששים. ואנחנו ממשיכים ברש"י בשורה הבאה, אסורה לגבי השליה שיצאה מקצתה, אנחנו רואים שהשליה אסורה כולה, ואף על פי שאין בה ולד. הכי גרסים סימן ולד באישה וסימן ולד בבהמה, כלומר, מפני שהשליה סימן ולד, בין באישה בין בבהמה, שאין שליה בלא ולד, אלא שאנחנו הרי רואים שליה שיצאה, אנחנו לא רואים ולד. אלא שנימוח וחשינן שמה באותו מקצת שיצא קודם שחיטה היה רובו של עובר, וקיימלן יצא רובו, הרי זה כילוד ואינו ניתר בשחיטתם. גם המקצת שעדיין בפנים לא הותר ידי שחיטתם. אנחנו חוזרים לגמרא עם השאלה. מה השאלה? אולה אמר לנו, יחד עם ההסבר של רבא, שמיום הראשון שיצאה מקצת שליה כבר חוששים, והאם מכאן, ומכאן אנחנו מבינים שאין מקצת שליה ולא ולד. כאילו ודאי יש ולד, השאלה רק האם רוב ולד יצא או לא, אז אנחנו חוששים שכן. אבל אני לא צריך אולה ללמד את זה, זה דבר ששנוי במקור שהביאה את הגמרא, שליה שיצאה מקצתה אסורה באכילה. אם מדובר בבהמה, סימן ולד באישה, סימן ולד בבהמה, הגמרא עונה, אי ממתניתין. אם היה לי רק המקור התנאי, ואמינה, היינו חושבים כזה דבר. אנחנו עוברים לעמוד ב', יש מקצת שליה בלא ולד, שקיים אפשרות כזאת, ומה שאנחנו אוסרים בכל זאת באכילה הוא גזירה מקצתה עתו כולה. אבל לגבי טהרות לא הייתי מטמאם. זה מה שהיה אם לא היה לנו דברי אולה. אנחנו כעת נעבור בדברי רש"י. דייש מקצת שליה בלא ולד, ודכאסרי לה באכילה, וזה שבכל זאת אנחנו אוסרים אותה באכילה. אני רק חוזר על המקרה, יצא מקצת שליה בבהמה, ושחטנו את הפרה בזמן שמקצת שלייתה הייתה בחוץ, ואנחנו אוסרים אותה באכילה, גזירה מקצתה עתו כולה. שאם לא נאסור מקצתה, גם במקרה שיצאה כולה היינו באים לידי טעות, ואומרים שעל ידי שחיטת האם השליה תותר. והי דקטני סימן ולד לב המקצתה קי, מאחר שלפי ההו אמינה שיש מקצת שליה בלא ולד, אי אפשר להגיד סימן זה שזה סימן ולד, זה לא במקרה של מקצתה, אלא הכי כמר אסורה באכילה גזירה עתו היכה דנפקה כולה. ועתו למימר, אם לא היינו אוסרים באכילה, אנשים היו מגיעים לטעות שאין כאן ולד. ואם חזרה לפנים, אם אותה שליה הייתה נשאבה חזרה פנימה לפני שחיטה, תשתרי בשחטאים וכך לי נבלה. ולמה? דהי במקרה שיצאה כולה, ודאי סימן ולד באישה. זה מה שהמקור אמר, המקור התנאי אומר, שסימן ולד באישה זה במקרה שיצאה כולה. אבל גבי אישה, שאנחנו לא מדברים חלילה על אכילה, אנחנו לא קניבלים, אבל לגבי אישה, איזו נפקא מינה יש לגבי השליה? לא, אבל גם אישה לא נחוש למקצת לטמא טהרות הראשון. אני אומר עוד פעם, שאם היינו סומכים רק על המקור התנאי, היה מקום לחשוב שבעיקרון יש מקצת שליה ולא ולד. ואם אצל אישה יצתה מצד שליה ביום ראשון, לא היינו חוששים בתנאי לידה לתמי תאות מיום הראשון. דהת המניין אישה לקה למגזר עתו כולה, דה כחזי דמכי נפק ולד בשני ותמין עלה. זה מה שהיינו חושבים. חמש מלן אולה שיש מקצת, שאין מקצת שליה בלא ולד. ולכן, אם כך, אז יכול להיות שכבר מיום הראשון רוב הוולד היה באותו שליה, רק נימוח. ולכן מתאמין מיום ראשון מספק. הגענו למימרה השלישית בסדרה של אולם הרב אלעזר. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו אין פודין בכל אדם שנהרג תוך 30 יום. כידוע יש הלכה של פדיון הבן, לידה ראשונה של אישה שאינה משבט לוי ולידה טבעית. קיים המצווה של פדיון הבן. ומתי פודים את הבן? מתי נותנים את חמשת הסלעים לכהן לפדיון? שהילד מגיע ליום 30 מלידתו. הפסוק שנמצא בספר במדבר פרק י"ח פסוק ט"ו, ואנחנו הוספנו את הפסוק בשוליים, כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו לשם באדם ובבהמה יהיה לך, אך פדו תפתה את בכור האדם. עכשיו הגמרא, ויום אולם רב אלעזר בכור, כלומר בכור אדם שנטרף, כלומר נהרג בתוך 30 יום, אין פודין אותו. רש"י, אין פודין אותו, אין צריך לפדותו, ואם מת מעצמו לא יצטרך לן למימד הכתיב ופדיו מבין חודש תפדה. אבל השתה שמה שמדובר על נהרג, לא מת מוות טבעי, יצטרך להשמין שמה שלא פודים אותו, דלא אמרינן, היא לא איתל, אם לא היה נהרג, הווה חי, ולא נפל, הווה ולפרקה, ויש לבדות אותו. מראה שאנחנו מבינים שאם מת בתוך 30 יום, זה לא נקרא, זה לא נקרא תינוק שנולד, אלא זה נקרא נפל. ונפל לא פודים. אבל אם הוא נהרג, אז אין כאן עדות על כך שהיה איזו ליקוי פיזית מצד הילד, אלא הוא נהרג, זה גורם חיצוני שקיצר את חייו. אז היה הווה אמינא לומר שאם לא היה נהרג, הוא היה חי ולא נפל, ואז היה מחשבה שיש חיוב לפדות גם אם הוא בפועל לא חי עד גיל 30 יום. אז כמה שמלן שלא פודים אותו. ממשיך הגמרא, וכן תני רמי בר חמה, וגם רמי בר חמה כלל את הדין הזה בברייתא שהוא לימד, מתוך שנאמר פדו תפדה. ואנחנו קראנו מקודם את הפסוק שהוספנו כאן בשוליים, יכול אפילו נטרף בתוך 30 יום, כלומר לא מת מוות טבעי אלא נהרג, תלמד לומר אח חילק. זאת אומרת המילה אח שמופיע בפסוק ממעט מצורך פדיון גם במקרה שנטרף. הנושא כעת של מספר 4, בהמה גסה נקנית במשיכה. ויאמר אולה אמר רב עזר, בהמה גסה נקנית במשיכה. שואלת הגמרא, ונתנן במסירה. יש הבדל בין צורת הקניינים האלו. משיכה אומר שהקונה מושך את הבהמה לתוך רשותו, רשות הקונה. מסירה אינו כן. לפי רש"י, מסירה זה שהמוכר מוסר את האפסר לקונה, החבל שסביב צוואר הבהמה. שוב פעם, המוכר מוסר את האפסר לקונה, למרות שהוא לא מושך את הבהמה מרשות המוכר, כך אומר רש"י. על שאלת הגמרא והענן תנן במסירה, אומר רש"י, במסירה תנן בפרק כמה דקלושין, דכיוון דמסר לו באפסר קנה, אף הפי שלא משכה מרשות מוכר. הגמרא עונה, הוא דאמר אולה שאמר שבהמה גסה נקנית במשיכה, כי היי תנא דתניא, וחכמים אומרים זו וזו, הכוונה לבהמה גסה ובהמה דקה במשיכה. רבי שמעון אומר זו וזו בהגבהה. אנחנו לא ניכנס לפרטי פרטים כאן, רק נציין שרבי שמעון מדבר על הגבהה. אני יכול להבין הגבהה של כבש, של עז, אבל של פרה? אז הגמרא בקידושין נותנת הסברים לאיך מבצעים הגבהה בבהמה גסה. אבל אנחנו רצינו רק לדעת על מה מבוסס דברי אולה, והנה מצאנו התנקמה, את החכמים אומרים שגם בהמה גסה נקנית במשיכה. ממשיך הגמרא ובשוליים תחת הכותרת נושא, וזה מספר 5, האם שמים הבגדים האם שמים, לשון שומה, האם שמים הבגדים שעליהם בשעת חלוקת ירושה? הגמרא, ויאמר אולה אמר רב אלעזר, האחים שחלקו, מה שעליהן שמים, מה שעל בניהן ובנותיהן אין שמים. כשעורכים שומה על שווי הנכסים שהשאירו אביהם, מה שהאחים עצמם, היורשים עצמם לבושים, גם עובר שומה, כדי לדעת כמה כל אחד מקבל. אבל מה שלבושים הילדים, לא. ותוספות למה אתה אומר, מה שעל בניהם ובנותיהם לא אין שמים, שמתביישים להביאם לבית-דין. ומחלי, מחילה, מחלי הדדי. הוא פסק רב אלפס דווקא בגדי חול, אבל בגדי שבת שמין ואחי איתה בירושלמי. אנחנו חוזרים לגמרא, וראינו דעת אולה אמר רב אלעזר. עכשיו עוד דעה, אמר רב פאפה, פעמים אף מה שעליהן אין שמין. משכח הדלה, והמקרה ששייך לומר כך, בגדול אחי, אח הגדול שמופיע בפני ביתים לענייני חלוקת הירושה, דניחה להו דלשתמן מילי, נוח לשאר אחים שדבריו יישמעו. אומר רש"י, בגדול אחי, גדול האחים העוסק בנכסים להכניס להוציא, דעד השתה ניחה להו לאחים דליכסי מדידהו במלבושים נעים. מצד האחים, גם אם אותו אח גדול קנה את החליפה המכובדת מכספי אביהם, מכספי הירושה, שזה גם שייך להם, הם מוותרים על הכספים אלו שדרכם הוא קנה את הלבוש המכובד. כי היכי דלשתמון מילי, ככה גם עד עצם היום הזה אנשים שמלובשים בצורה מכובדת הם יקבלו תשומת לב מאחרים כששומעים את דבריו. ויאמר אולה, ממשיכים למספר 6, והקטע פה תחת הנושא שלנו, שומר שמסר לשומר, כך כתבנו בשוליים. ויאמרו לה, אמר בלעזר, ממשיך הגמרא, שומר שמסר לשומר. תשימו לב, יש כאן מספר רומאי אחד, ובעוד מספר שורות, אתם רואים באמצע שורה רבה עם מספר רומאי שתיים. שתי גישות, אפשר לומר אפילו הפוכות. שומר, אני הפקדתי פיקדון אצל שומר, ואותו שומר הוא מסר שמסר לשומר, לשומר שני, ואם קורה משהו לפיקדון אצל השומר השני, פטור, פטור, כלומר פטור הראשון. עכשיו רש"י אומר שומר שמסר לשומר פטור הראשון, בכל אותם דינים הפטור אם היה אצלו. פטור נמי השתא, גם אם קורה משהו אצל השומר השני, אם התקלה היה קורה אצל השומר הראשון והשומר הראשון היה פטור, גם עכשיו השומר הראשון פטור. ולא אמרינן, פשיעה היא זו שמסרה לאיש אחר, שזה נחשב פשיעה מצד השומר הראשון שהוא מסר אותו לאיש אחר. לא, לא אומרים כך, זה לא פשיעה, זה אחראי. ועכשיו אנחנו בכוונה לא נכנסנו לפרטים, באיזו רמה היה השומר הראשון, באיזו רמה השומר השני. כשאני אומר רמה, אני חושב כולכם מכירים את ההבדלים בין שומר חינם לשומר שכר, ויש עוד סוחר ושואל. השומר חינם כידוע הוא פטור על אפילו גניבה ועבדה, הוא חייב רק במקרה של פשיעה, אבל לא בשאר המקרים של איבדון, איבדון של הפריט שהופקד אצלו, של הפיקדון. השומר, עוד שומר, זה שומר שכר, שהוא חייב במקרה של גניבה ועבדה, אבל נשכח, הוא מקבל שכר לשמירה, אז הרמה של האחריות שלו גבוה יותר, זה אם נגנב או נאבד, הוא יהיה חייב, הוא פטור רק במקרה של אונס. אז אנחנו חוזרים לגמרא, לדברי אולה, ששומר שמסר לשומר, אותו שומר ראשון פטור, ולא מבעיה שומר חינם שמסר לשומר שכר. זה פשוט שהשומר ראשון יהיה פטור, דעלויי עליה לשמירתו, הוא העלה הרמה של השמירה בזה שהוא, שהיה שומר חינם, מסר את זה לשומר שכר. הרי שומר חינם היה פטור בגניבה ועבדה, שומר השני, שומר שכר, הוא חייב במקרה של גניבה ועבדה. אבל אנחנו מתמקדים כעת בשומר הראשון, הוא כאן הוא יהיה ודאי פטור. אנחנו נסתכל ברש"י, ולא מבעיה שומר חינם שמסר לשומר שכר ונגנבה או שעבדה, דפטור שומר חינם, כי איך היא דמפטר אילו היווה יגבי. אם זה היה אצלו, הוא גם היה פטור, זה לא פשע. אמרנו מקודם ששומר חינם חייב רק במקרה של פשיעה, וכאן זה פשוט שהוא יהיה פטור, דלויי ממשיך רש"י, דלוי עליה לשמירתו. זה שומר שכר מסר נפשי לנטוי תפי משומר חינם. שומר שכר הוא מתאמץ יותר בשמירת הפיקדון יותר משומר חינם, שהרי שומר שכר חייב בגניבה ועבדה, הוא יצטרך לפצות על כך, אז הוא לא רוצה להגיע למצב כזה, אז הוא שומר עוד יותר טוב. חזרה לגמרא, לגבי דברי אולה, אלא אפילו שומר שכר, אם השומר הראשון היה שומר שכר שמסר לשומר חינם, דהשתא גרועי גרעין לשמירתו, נמי פטור, השומר שכר יהיה פטור, שרי מסר לבן דס. וכאן אנחנו צריכים להוסיף פרטים מאוד חיוניים, ונעשה את זה דרך רש"י. אלא אפילו שומר שכר שמסר לשומר חינם דהשתא גרעין לשמירתו, פטור שומר שכר, אותו שומר ראשון שהיה שומר שכר, הוא יהיה פטור באונסין. מה קורה אם נאנס החפץ הפיקדון מיד אותו שומר שני שהוא היה שומר חינם? אז השומר הראשון יישאר ברמת הפטור שהיה מקודם, ולא מצי אמר לי בעל הבית פשעת שמסרת לאחר, שרי למה הוא לא נקרא פושע? מאחר שהרי מסרה לבן דעת. אנחנו חוזרים לגמרא. רבא אמר, שומר שמסר לשומר חייב. אותו שומר ראשון חייב, ותשימו לב, אפילו באונסין, כך אומר רש"י. ממשיך הגמרא, ולא מבעיה שומר שכר שמסר לשומר חינם. זה אני לא צריך להגיד לך שהוא חייב, תגרועי גרעי לשמירתו הוא הוריד ברמת השמירה, אלא אפילו שומר חינם שמסר לשומר שכר חייב. אותו שומר ראשון יהיה חייב אפילו באונסין. דירה מרדי, הבעל הבית המפקיד יכול להגיד לאותו שומר חינם שהוא הפקיד אצלו, אומר, שמה, מה עשית לי? אתה מסרת את זה למישהו אחר? את מהמנת לי בשבועה. שומר יכול לפתור את עצמו על ידי שבועה שהוא לא עבר על גדלי השמירה שלו. למשל בשומר חינם הוא יכול לפתור את עצמו על ידי כך שהוא נשבע שלא נגנב ממנו. ובקשר בינו לבין בעל הבית קיים נאמנות, דהיינו הבעל הבית מאמין לשבועה של השומר שאליו הוא מסר את הפקדון. ממשיך הגמרא, היי, זה שמסרת לו מהמן לי בשבועה, אני לא מקבל, אני לא מאמין לו בשבועה שהוא יישבה. ולכן לפי רבא, שומר שמסר לשומר זה נחשב סוג של פשיעה מצד בעל הבית. ולכן גם אם יקרה אונס בידיו ברשות אותו שומר השני, השומר הראשון חייב, כי הוא פעל לפי רבא בפשיעה. עכשיו הנושא השביעי, ורשמנו בשוליים, לגבות עבדים כתשלום חוב. אנחנו מכירים את האפשרות של מלווה שפונה ללווה לקבל הלוואתו בחזרה, תשלום ההלוואה, ואם הלווה לא משלם מזומנים, אז המלווה יכול לגבות קרקעות. מה אם המלווה רוצה לגבות עבדים, עבדים קטנים שנמצאים אצל אותו לווה? הגמרא אומרת, ואמר אולי אמר רבי אלעזר, הלכתה גובין מן העבדים כתשלום חוב. אמר לי רב נחמן לולה, רב נחמן שואל, אמר רבי אלעזר, אפילו מיד מי האפשרות למלווה לגבות עבדים, האם זה קיים גם אצל יתומים? דהיינו האבא שלהם לבא כסף והוא נפטר ויש יתומים, ידוע שמלווה יכול לגבות מקרקעות שנמצאים אצל היתומים. אנחנו למדנו בדפים הקודמים שמטלטלי דיית מלא משתבדי, בעל חוב לא יכול לגבות ממטלטלים של היורשים, אבל קרקעות שהיו בידי אביהם והם ירשו הקרקע, הקרקע משועבד לחוב. מה לגבי יתומים שירשו עבדים? אם ירשו קרקע, אמרנו עכשיו שמלווה יכול לגבות את הקרקע. מה לגבי גביית החוב על ידי לקיחת העבדים מהיתומים? זה השאלה שרב נחמן שאל את אולה, והוא משיב, לא, מיני. האפשרות לגבות עבדים זה רק מהלווה עצמו, אבל לא מן היתומים. קרקע זה דבר אחד, אבל לפי מה שאמרנו עכשיו, עבדים אינם נחשבים כמו קרקע. מתי ניתן לגבות עבדים? אם מדובר בגבייה מהלווה עצמו. לא מת, הוא עצמו קיים. הגמרא שואלת, מה אני צריך וללמד את זה מיני, אפילו מגלימה דעת קד פי, אם מדובר בגביעה מהלווה עצמו, אפשר לגבות אפילו הבגד שעל גופו. אז איך, מה החידוש פה? הכה במאי עסקינה, שעשאו הפותיקי, כדרבה. דיאמר רבה, עשה עבדו הפותיקי, ומחרו, בעל חוב גובה הימנו. נשים לב שהכנסנו את המילה ומחרו. עד עכשיו דיברנו על גביית עבדים מיתומים, ונאמר לא, זה לא. גביית עבדים מהלווה עצמו, זה ברור שכן. אז השאלה, מה רוצה אולם הרב אלעזר בזה שומר הלכתה גובין מן העבדים? אז כמו עונה, גובין מן העבדים הוא כך. לווה שלווה כספים אמר למלווה שאם אני לא משלם לך כספים תגבה חובתך מהעבד. זה נקרא אפותיקי, ורשי אומר שתי שורות מהסוף, אפותיקי זה נוטריקון, אפו תהי קי, כלומר מזה יהיה לך פירון. והשמינו רב אלעזר, אם מחרו גובה בעל חוב ממנו מן הלקוחות. ורבא ממשיך ואומר, שורו אפותיקי, אם הלווה הצביע על שורו, שתגבה חובך מן השור, ומחרו, ואחר כך הלווה מחר את השור ללוקח, אין בעל חוב גובה ממנו. בעל חוב לא יכול לפנות לאותו לוקח. זה בשונה לעבדו שנעשה אפותיקי, והלווה מחר אחר כך על העבד הזה ללקוחות, בעל חוב יכול לפנות ללקוחות. מה הסבר? מה הטעמה? מה הטעם להבדל הזה? תשובה, האיטלי קלה והלטלי קלה. כל עניין של פרסום. עבד, ברגע שנעשה אפותיקי, זה עושה רעש. כולם יודעים מזה. ואם לוקח קנה בכל זאת העבד, אז הוא יודע שלוקח סיכון, שאם המוכר, דהיינו הלווה, אין לו כסף, המלווה יפנה אליו. אבל הכל ידוע מראש. אז אין כאן איזושהי עוול אם בפועל המלווה פונה ללוקח לגבות העבד. הרי הלוקח הזה ידע, זה הכוונה איטלי קלה. הוא ידע שהוא מסתכן. אבל לווה שעשה את שורו הפותיקי, זה לא עושה רעש. הוא ממילא לוקח מסכן, מה? הוא יודע מזה? הוא קנה שור. הוא לא ידע שהוא מסתכן כביכול בקניית השור שהמלווה יום אחד יפנה אליו. וממילא אומרים, למלווה אתה לא יכול לפנות ללקוחות לגבות אותו שור שהלווה עשאו הפותיקי. כעת עוברים לדף י"ב, לבטר דנפק, אחר שרב נחמן יצא, אמר להו אולה, הכי אמר רב אלעזר, אפילו מיד מי, שאפשר לגבות עבדים גם מיתומים, כי עבדה כמקרקעי. אמר רב נחמן, רב נחמן שמע מזה, והוא אמר, השתמתין אולה, רש"י אומר, השתמתין אולה, נשמט ממני וירי לומר בפני, משום דסביר עלי, עבדה כמטלטלי דמי, ומתיירי הוא שמה אקפחנו בהלכות ובקושיות. נחזור על עיקר המחלוקת. אולה עצמו אומר בשם של רב אלעזר שאפשר למלווה לגבות חובו אפילו מיתומים, כי לגבות עבדים מיתומים כתשלום החוב, כי לפי אולה עבדה כמקרקעי. רב נחמן שראינו אמר שאי אפשר לגבות עבדים מהיתומים, זה בגלל שעבדים כמטלטלין. הגמרא ממשיכה, הווה עובדה בנהרדה, היה מקרה כזה שמתה לווה, השאיר יתומים שירשו עבדיו, ועקבו דייני דנהרדה, והדיינים בנהרדה אפשרו למלווה לגבות 100 יתומים כמו אולה. הווה עובדה בפובדיתא, ועקבי רב חנה בר ביזנה כמו אולה יעקבי, כלומר אפשר למלווה לגבות מהיתומים את העבד כתשלום החוב. אמר לו הוא רב נחמן, זילו הדור, הוא אמר להם תחזירו את הפסק ושהמלווה יחזיר את העבד שהוא גבה מן היתומים, ואילו אם אתם לא תחזרו מגבינן לכו לפדניכו, אנחנו נגבה מכם את הפדניכו, את הבתים שלכם. אמר לי רבא לרב נחמן, רבא פונה רב נחמן, הרי שראינו כל כך הרבה שיטות שלא מסכימים עם רב נחמן, האולה, הרב אלעזר, הדייני דנהרדה והרב חנה בר ביזנה, שכולם סוברים שעבד כקרקע ולכן גובים מיתומים, כמו שיתום שירש מאביו הלווה קרקע, המלווה פונה ליתומים וגובה את הקרקע מהם, המלווה גם יכול לפנות ליתומים לגבות עבדים, וכולם סוברים כך. מור כמעט סביר לאתה, כלומר רב נחמן, כמי אתה סובר שאתה קבעת שעבדים כמטלטלים? אמר לי רב נחמן, עונה ענה מתנית ידנה תתני אבימי, אני מכיר מקור תנאי שאבימי לימד, והנה המקור, פוסבול חל על הקרקע ואינו חל על העבדים, מטלטלים נקנים עם הקרקע ואינן נקנים עם העבדים. פוסבול, רשי מפנה למסכת גיטין, שזה נקרא לזה הסדר, זה גם אפשר לקרוא לו שטר, שמאפשר למלווה לגבות חובותיו גם כעבור שנת השמיטה. מדורייתא שנת השמיטה משמטת חובות, דרך פוסבול, בלי להיכנס עם הרבה פרטים, אבל אם מלווה עורך פוסבול, הוא יכול לגבות את החובות שלו גם אחר שמיטה. אבל זה בתנאי שאצל הלווה יש קרקע. אם אין קרקע אצל הלווה, יש לו עבדים, אין פוסבול. אומר רשי כאן, חל על קרקע, דכיוון דלא מחוסי גוביינה, קרקע לא צריכים פיזית לגבות אותו כמו שאדם היה גובה מטלטלין, הרי הקרקע נשאר באותו מקום, בין אם הבעלים הוא א' או הבעלים הוא ב', אז הוא לא מחוסר גוביינה. ומאחר שכן, וזה כתב לא עליהן, המלווה כתב לגבי אותם קרקעות, שכל חוב שיש לו עליו שיגבנו כל זמן שירצה קיימי ברשותי דמלווה. הקרקעות האלו הם כבר נחשבים ברשות המלווה מקד מדינה, אז אין כאן בעיה של גביית חוב אחר שנת השמיטה, מאחר שבמידה מסוימת החוב כבר נגבית בגלל שמדובר בקרקע, קביעת החוב באמצעות תשלומה הקרקע. זה לגבי פוסבול. וכבר רואים שעבדים אינם כמו קרקע. ועוד הלכה שמוזכר פה בבריתה, שאם אדם עושה קניין, אדם רוצה לרכוש למשל קרקע וגם מטלטלין, אדם יכול לעשות קניין על הקרקע, ואגב, הקניין על הקרקע הוא גם קונה המטלטלין המדובר. אבל מה? אינן נקנים עם עבדים. אם אדם עושה קניין ברכישת עבד, זה לא מאפשר לו לקנות אגב העבד מטלטלין. מה זה מראה לנו? שעבד הוא כמטלטל. רש"י כותב, נקנים עם הקרקע, אם מחל לו קרקע הוא מטלטלין והחזיק בקרקע, זה עשה קניין על הקרקע, קנה המטלטלין אף הפי שלא משך, גם אם לא עשה קניין על גוף המטלטלין עצמם. ואין נקנים עם עבדים, שאם החזיק בעבדים לא קנה מטלטלין, ויכול מוכר לחזור למטלטלין. אם אחרי שאדם קנה, עשה קניין על העבד, זה לא אומר שהמטלטלין עבור אוטומט לקונה, ועקב כך, אם המוכר רוצה לבטל את העסקה על אותם מטלטלין, הוא יכול. על מה? עבדה כמטלטלי. עד כאן דברי רב נחמן. הגמרא ממשיכה עם שאלה שתופס בערך 10 שורות, סימן אותו בהתאם כשאלה ארוכה. למה כתנאי? האם ניתן לומר שמה שראינו עכשיו במחלוקת אולה ורב נחמן לגבי העבדים הוא בעצם מחלוקת תנאים? אנחנו נמתין לסיפה של המקור הזה להבליט העניין. מה כתוב? מכר לו עבדים וקרקעות. ומדובר פה לפי תוספות בקניין אגב. החזיק בעבדים, לא קנה קרקעות. בקרקעות, אם הלוקח החזיק בקרקעות, לא קנה עבדים. אנחנו מסתכל ברש"י, מימוד בקרקע, לא קנה עבדים, ואף אגב דסביר עלי להי תנה, עבדים כמטלטלין דמי, אפילו הכי, למרות שבדרך כלל, אם אדם מחזיק בקרקע, הוא, ובאותו עסקה מתכוון לרכוש גם מטלטלין, המטלטלין נקנים עם החזקה, קניין חזקה שאתה עושה על הקרקע, אפילו הכי לא קנה, אלא אם כן עומד העבד בתוכה בשעה שהחזיק בה כדי מתרץ לכמן. זה יובהר לכמן שאני מטלטלין דניידי ממטלטלין לא ניידי. כשאנחנו מדברים על קניין מטלטלין אגב קרקע, מדברים על מטלטלין שהם אינם זזים, אין להם כוח תזוזה עצמאי. מה שאין כן עבד הוא מטלטל אבל דניידי, ולכן לא נקנה אגב הקרקע. אנחנו ממשיכים בגמרא, קרקעות ומטלטלין. אדם מתכוון להעביר במחירה גם קרקע וגם מטלטלין. החזיק בקרקע, קנה מטלטלין, במטלטלין לא קנה קרקע. עבדים ומטלטלין, כאן אנחנו מתעניינים במיוחד. כאן מדובר על אדם שרוצה לרכוש עבד וגם מטלטלין. החזיק בעבדים, לא קנה מטלטלין, במטלטלין לא קנה עבדים. אתם שמים לב שיש פה א' במעוין, אני קורא עוד פעם, החזיק בעבדים, לא קנה מטלטלין, והתניה כאן עוד ב', החזיק בעבדים, אותו מקרה, הוא עשה קניין על העבד, קנה מטלטלין. מה אליו בהק המפלגי? מה ההסבר להבדל בין המקורות האלו? יש מחלוקת. דמור סבר הבית הברית השנייה שאמר החזיק בעבדים קנה מטלטלין, הוא סובר עבדים כמקרקעי דמי. וכפי שהזכרנו מקודם, שאם אדם עושה קניין על קרקע, הוא קונה אגב הקרקע מטלטלין. אז הוא סובר, ובאותו בריתה בסוף שסימנו אותו כעוד ב', שאמר שאם הוא החזיק בעבדים הוא קנה מטלטלין, זה כמו החזיק בקרקע קנה מטלטלין. הוא סובר עבדים כמקרקע דמי, אז קניין על העבד סלש קרקע קונה מטלטלין. ומור סובר א' שראינו מקודם, שהחזיק בעבדים לא קנה מטלטלין, למה? הוא סובר עבדים כמטלטלין דמי, וקניין על מטלטלין לא מאפשר קניין מטלטלים נוספים. אגב, קניין על הראשון זה לא אוטומט מעביר את המטלטלים השניים. אז עד כאן אנחנו מעלים כשאלה, האם המחלוקת הוא לב רב נחמן, זה בעצם מחלוקת תנאים, עבר, האם הוא כקרקע או כמטלטלים? אז כאן אנחנו מגיעים לדחייה. רק מילה אחת, שתיים על המבנה. אתם רואים צורת כתר סביב רב איקה, רב איקה ברד רב עמי. בשוליים כתבנו אצל את הצורות האלו, הם מופיעים בשני כיוונים. אתם רואים, בהמשך הגמרא, אות ב' עם גם צורת כתר אף הפוך. שני לשונות ברב איקה לומר שהתנאים שהובאו ליעל בניסיון אינם חוקים בהגדרת עבד. מה הכוונה שלנו שהתנאים שהובאו ליעל בניסיון להעמיד מחלוקת רב נחמן ואולה כמחלוקת תנאים? לא, הם לא חוקים בהגדרת עבד. אנחנו ממשיכים בגמרא. אמר רב איקה ברי דרב עמי, דכולי אלמה, גם ברייתא א' גם ברייתא ב' עבדים כמקרקעי דמי. והדתניא קנה שפיר, מי שאומר שאם אדם עשה קניין על העבד הוא קונה אגבו מטלטלין, זה שפיר, זה טוב, זה מסתדר אצלנו. למה? כי אמרת שלכולי אלמה עבד כמקרקע, ואם על קרקע, קניין על קרקע אתה קונה אגבו מטלטלין, גם קניין על עבד אתה קונה אגב הקניין על עבד המטלטלין. והדתניא לא קנה, למה? אם עבד לכולי אלמה כקרקע, למה הקניין שעשית על העבד לא מאפשר לך לרכוש אגבו מטלטלין? הפירוש הוא, באינן קרקע דומיה דערות מצורות יהודה. שלושת המילים האלו הם מופיעים בפסוק שאנחנו נראה בהמשך. כעת אנחנו נתייחס לזה רק כביטוי, ערים מצורות יהודה, דהיינו קרקע, קרקע ממש. אז עבד הוא קניין על עבד לא קונה אגבו מטלטלין, כי חסר את ההגדרה הזאת קרקע שדומה לערים מצורות יהודה. דלא ניידי, זה הייתי מוסיף פה להפוקי עבדים שהם ניידי, שהם זזים. דתנן, כאן אנחנו מביאים את הרקע, נכסים שאין להם אחריות, זה ביטוי בכל השס במילה אחת, מטלטלין. נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, בכסף, בשטר או בחזקה. נכסים שיש להם אחריות, נדלן. אם אדם עושה קניין על על הקרקע, ואיך רוכשים קרקע? בכסף או בשטר או בחזקה, קניין חזקה. אז אתה יכול לרכוש אגב הקניין על הקרקע גם מטלטלין, בלי לעשות שום קניין ישירות על המטלטלין. מנה אני מילי, מאיפה לומדים שקניין על קרקע מאפשר קניין מטלטלין ביחד, אגבו? תשובה, אמר חזקיה דמקרא, ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות ביהודה. אז רואים שכל המטלטלים שהוזכרו פה בפסוק נקנים אגב אותם ערים. איקה דאמרי, אמר רב איקה ברי דרב עמי, דכולי אלמה עבדי כמטלטלין דמי. לא כמו שאמרנו מקודם בשאלה האם זה מחלוקת תנאים עבד כקרקע עבד כמטלטלין, אלא מה? רב איקה אומר לפי המשנה הזאת שדכולי אלמה עבדי כמטלטלין דמי, והדתניא אותו ברייתא שסומן ליעל באות א' לא קנה, שאם אדם עשה קניין על עבד הוא לא קנה מטלטלין, שפיר, מובן, העבד הרי הוא עצמו נחשב מטלטלין. הדתניא קנה, מה זה? שאתה עושה קניין על עבד אתה קונה גם המטלטלין? בעודן עליו, אותם מטלטלין המדוברים כאן הם מטלטלין שיושבים על העבד עצמו. אז אתה עושה קניין על העבד, אתה קונה גם המטלטלין שעליו. הגמרא שואלת שאלה ארבע שורות, וכי עודן עליו מי אבי? מה זה משנה אם זה עודן עליו? חצר מהלכת היא, העבד הוא לא שונה מזה, חצר מהלכת היא, וחצר מהלכת לא קנה, וכי תימה בעומד, זה לא מהלכת, העבד עצר, הוא עומד, ואז עשית קניין על העבד, אז אתה חושב שתוכל לקנות, אגב העבד שהוא מטלטלין, את המטלטלין נוספים, והאמר, אבל כל שאילו מלך לא קנה, אם יש פוטנציאל ללכת, אין קניין, או, זאת אומרת, עוד פעם, אם הוא היה הולך לא קנה, עומד ויושב לא קנה, גם אם הוא בפועל לא הולך, אלא הוא עומד או יושב, אבל מאחר שיש פוטנציאל ללכת, זה מספיק לומר שאין כוח לקנות דברים אגבו. אז מה זה, איך נסביר את הברייתא שעשה קניין על העבד שהוא מטלטלין, קנה גם המטלטלין מטלטלין אחרים אגבו והלכתה בכפות, העבד לא יכול לזוז גם בפוטנציאל כי הוא קשור, הוא כפות. ואומר רשי, והלכתה הד מטלטלין דקנה לעבד, שהקניין על עבד מאפשר לו לקנות מטלטלין אגבו ועודן עליו, כגון שהעבד כפות שאינו ראוי ללך דדמי לחצר, כמו שאם אני שם דברים בחצר של הקונה, אני שם בתוך חצרו מטלטלין, הבעל החצר הוא הלוקח, הוא קונה, אז גם עבד שקשור כפות ואני שם על העבד מטלטלים נוספים, עושה קניין על העבד, אני קונה גם אותם מטלטלים. בעניין כפות יש מה להוסיף על כך, אפשר לעיין בתוספות הראשון מתחת הגמרא והלכתה בכפות בהרחבת העניין. בסוף השורה שקראנו לאחרונה בגמרא אתם רואים נקודה אחרי והלכתה בכפות. הנקודה, אמנם זה רק נקודה, אבל זה מראה שמה שאנחנו ממשיכים בגמרא זה לא המשך ישירות ממה שהסברנו עכשיו, אלא הגמרא שואלת, והתניא החזיק בקרקע קנה עבדים. תשימו לב, יש לנו חץ מצד הגמרא, וזה מחבר אותנו למה שנאמר למעלה. גם שם יש חץ, ואנחנו מתייחסים לברייתא שהבאנו מקודם בשאלה האם נעמיד מחלוקת אולה ורב נחמן כמחלוקת עניים, ושם עניין אותנו הסיפא. כעת מעניין אותנו מה שכתוב ברישא, מספר רומאי 2, בעניין מספר רומאי 1 בניין עבדים וקרקעות, ושם כתוב החזיק בקרקעות, אדם עשה קניין על קרקע, לא קנה עבדים. ופה והתניא החזיק בקרקע קנה עבדים, וזה מה שאנחנו רוצים ליישב. בקניין שאתה עושה על קרקע, האם זה מאפשר לך לקנות אגבו עבדים? הגמרא עונה, הטעם הטעם כבר על הברייתא שקראנו עכשיו, שהחזיק בקרקע קנה עבדים, ועומדים בתוכה, העבדים עומדים בתוך אותו קרקע. מכלל, דהי לא קנה, זה יוצא שהתנא ליאל שאמר החזיק בקרקע לא קנה עבדים, כשאין עומדים בתוכה. הניחה היישוב הזה של הברייתות לאח לישנה, זה לישנה ב' בקשר לרב איקה, לאח לישנה דמרב איקה ברי דרב עמי עבדי כמטלטלי דמי. היינו, אם אתה מגדיר עבדים כמטלטלים, ואנחנו אומרים שאין כאן איזושהי מחלוקת, אלא הכל תלוי אם עומדים בתורה או לא. אם אתה אומר שעבדים כמטלטלים, היינו, דהי עומדים בתוכה אין, אם המטלטלים מונחים בקרקע, וכאן אנחנו מדברים על העבדים שהם כמטלטלים, עומדים בקרקע, אז נקנה. אז הקניין על הקרקע מאפשר לך לקנות גם עבדים. אילו, אם העבדים סלש מטלטלים אינם בתוך הקרקע, לא. אז הקניין על הקרקע לא מועיל. אלא להך לשנה דאמר, עבדי כמקרקע דמי, דהיינו לשנה ראשונה ברביקה, עוד א', שהגדיר עבדים כמקרקע, למה לי עומדים בתוכה? התשובה הזאת שיש הבדל בין עומדים לתוכה ללא עומדים לתוכה, אין לו משמעות אם אתה מגדיר עבד כקרקע. אמר שמואל, מחר לו 10 שדות ב-10 מדינות, כיוון שהחזיק באחת מהן, קנה כולן. והשדות ודאי מנותקות זו מזו, לא צריכים עומדים בתוכה. קניין על קרקע אחד, אתה קונה שאר קרקעות. אז גם פה, אם עבד כמו קרקע, לא צריך שהעבד יעמוד בתוך הקרקע. אז זו השאלה. כלומר, אם אתה מגדיר עבדי כמקרקעי, אין לי דרך ליישב את שתי הברייתות. הגמרא עונה ולתמך, לפי שיטתך שרצית לומר שהניחה לבישנה ב' ולהך לישנה דיאמר עבדי כמטלטלין דמי, למה לי עומד בתוכה? לפני כן אמרת שהחזיק בקרקע קנה עבדים ועבד כמטלטלי, אז צריך, איך זה קונה? בגלל שהעבד עומד בתוכה. אם אתה אומר שעבד כמטלטלי, בכל זאת למה לי עומד בתוכה? אנחנו ממשיכים ל-י' ב' עמוד ב', הקיימלן דלא באינן צבורין. כשיש קניין על קרקע, ויחד עם הקרקע אתה מתכוון לרכוש גם מטלטלין, לא צריך צבורין. מה זה צבורין? שזה צבור לתוכו, שזה עומד בתוך הקרקע. לא צריך. אלא מה יתלך למימר? אם מצד אחד יש דין שלא בעינן צבורין, ובכל זאת אתה אומר שמתי אומרים שהחזיק בקרקע קנה עבדים כשעומד בתוכה, אז איך אתה מיישב את העניינים האלו? אלא מה יתלך למימר? שייני מטלטלי דניידי, ממטלטלי לא ניידי. כשמדובר במטלטלים שהם זזים, יש להם כוח תזוזתי פנימי, אז אומרים צריך להיות בתוכה. כדי שהקניין על הקרקע יקנה לך המטלטלים, אם מדובר במטלטלי דניידי כמו עבד, אז צריך להיות עומד בתוכה. הם שונים ממטלטלי דלא ניידי. אז אמרנו לא בעינן צבורין. אז כמו שלשיטתך שעבד הוא כמטלטל, ובכל זאת אתה נזקק להבדיל בין מטלטלי דניידי ומטלטלי דלא ניידי, החינמי גם אצלי שאני מגדיר, שאני אומר אצלי הכוונה ללישנה ראשונה ברביקה, שעבדים כמקרקעין, גם כאן יש הבדל. שייני מקרקעי דניידי, אז צריכים עומד בתוכה, ממקרקעי דניידי, אז שייך הדין של, של, של שמואל, שמחר לו 10 שדות ב-10 מדינות, מספיק שאתה עושה קניין על אחד מהם, קנה כולן. במילים אחרים, לא צריכים עמידה בתוכה. זה כשמדובר במקרקעי דלא ניידי. עבדה מקרקעי דניידי הוא, ולכן צריך עומדים בתוכה. הטעם בדינו של שמואל, סדנה דארה חד הוא. כל הגלובוס הוא בעצם חיבור אחד של אדמות. גם אם הם לא סמוכים זו לזו, הם בכל זאת מחוברים. ממילא אתה עושה קניין על אחד, זה חל על כולם. עד כאן שיעורנו להיום.